פסחים, דף זין, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים, ולבטר איסורה. תלמידי חכמים נמשלו לאש. כותב הרמב״ם, כמו אש, שאדם רוצה להתחמם, אם ישב רחוק ממנו, ייהנה מחומו, הוא ייהנה מהחום של האש. אבל ואם יפשע בעצמו, ויוסיף להתקרב אליו, אל האש, אז חלילה יישרף. כך גם תלמידי חכמים, אומר רבי אליעזר בפרקי אבות פרק ב' משנה י', ומתחמם לאורם, לחומם, עם החום של התלמידי חכמים, אבל, וזהיר בגחלתם שלא תיחווה. צריך מאוד להיזהר בכבודם של תלמידי חכמים. כשאדם יושב בשיעור, ותלמיד חכם נותן דברי תורה, הוא צריך לשבת דרך ארץ, ולא לקום באמצע השיעור. אפילו אם חלילה הוא חושש שיעבור, אולי יהיה פה איזשהו בעיה עם החמץ, כמו שנראה מיד, שימצא פתרון איך לא להיקשל באיסור, בא לי ראה ובא לי מצא בפסח, אבל לא יקום מהמקום כדי לבאר את החמץ בפועל. מה פותחת? הרי אמרנו, כשאחד בודק את החמץ, ליל, י' ניסן, מסיים את הבדיקה, מבטל את החמץ שיש ברשותו. כל חמירה וחמיה דייקה ברשותי, כל החמץ, הכל יהיה בטל כמו אפר הארץ. הגמרא שאלה, למה צריך כל כך מהר, כל כך מוקדם לבטל את החמץ? שיבטל את החמץ מחר, בערב החג, אחרי חצות, או שעה לפני חצות. הגמרא העמידה, שמכיוון שמי שעה לפני חצות, חמץ אסור בהנאה, אז זה לא ברשותו של האדם, הוא לא יכול לבטל את זה. שואלת הגמרא, ולבטר איסורה, אחרי זמן איסור חמץ, לא מצי מבטי לי, אי אפשר כבר לבטל יותר את החמץ. והתניא למדנו ברייתא, יהודי שהיה יושב בבית המדרש, בשיעור תורה, שתמיד חכם מוסר את השיעור, ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו. מכיוון שהוא יושב עכשיו בשיעור לפני רבו, הוא לא יכול לעזוב את השיעור, מחמת כבוד רבו, כך כותב רש"י. לכן מה הוא יעשה? מבטלו בליבו. שלא ילך הביתה באמצע השיעור לבאר את החמץ, אלא יבטל את החמץ בליבו. יחליט שהאפר הזה הוא מבטל אותו כאפר הארץ. בין אם הוא יושב בשיעור בשבת, בין אם הוא יושב בשיעור ביום טוב, אחד שבת ואחד יום טוב. איזה יום טוב? אז ביש למה שבת, שואלת הגמרא, משכחת לה שיכול להיות שהוא מבטל את החמץ לפני זמן איסור חמץ. איך יכול להיות? כגון שחל יום 14 בניסן להיות בשבת, והוא יכול לבטל את החמץ עדיין לפני הזמן שזה נאסר בהנאה, שזה שעה לפני חצות. אלא יום טוב? חייב להיות שזה פסח. זה הזמן היחיד שצריך לבאר את החמץ. אז אם כבר חל יום טוב, הרי אסור ליהנות מחמץ ביום טוב. בטר איסור ההוא, זה אחרי הזמן איסור חמץ. איך יכול להיות שאפשר לבטל עכשיו את החמץ? אתה אומר שאם הוא יושב בשיעור, הוא לא יכול לבאר את החמץ בפועל, שיבטל את זה בליבו. איך אפשר לבטל? זה יום טוב כבר, זה אסור הרי בהנאה. רואים מפה שגם אחרי זמן איסור חמץ עדיין אפשר לבטל. אז קשה על מה שאמרנו קודם, שאחרי זמן איסור חמץ אי אפשר לבטל. עונה הגמרא, מתרצת הגמרא, לא מדובר פה שהוא רוצה לבטל חמץ, אלא הוא רוצה לבטל את העיסה לפני שהיא תחמיץ. שזה ודאי מותר ביום טוב, כי זה עדיין לא אסור בהנאה, כשהעיסה עדיין לא החמיצה, היא מותרת בהנאה, ואז אפשר לבטל אותה. אמר רב אחא בר יעקב, אחא, לא מדובר פה שיש לו חמץ גמור בביתו, כי חמץ גמור אפשר לבטל ביום טוב, כי זה כבר נאסר בהנאה. אלא מדובר פה בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן, ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתה שעוד לא החמיצה. הוא היה הולך הביתה לאפות את העיסה כדי שהיא לא תחמיץ. אבל מכיוון שהוא בפני רבו, מחמת כבוד רבו, הוא לא יכול ללכת הביתה לאפות את זה. אבל הוא חושש שאם הוא לא יפה את העיסה, היא תחמיץ, ואז הוא יעבור על איסור של בעל יראה או בעל ימצא, שמצוי בביתו חמץ. בשביל זה מה הוא יעשה? קדים ומבטיל לי מקמי דתחמיץ. אז הוא מבטל את העיסה הזאת שהיא לא תהיה ברשותו לפני שהעיסה תופחת ומחמיצה, מכיוון שהיא עדיין לא תפחה, היא עדיין לא חמץ, עדיין היא ברשותו ויכול לבטל אותה, ולכן זה מותר. אומרת הגמרא, באמת, ההסבר הזה שאנחנו מבארים, שלא מדובר פה שהוא מבטל חמץ ממש, אלא שהוא מבטל עיסה לפני שתחמיץ, אפשר לדייק את זה בדברי הברייתא. די קנה מדקתני, היה יושב בתוך בית המדרש, ולכן הוא לא יכול לפתור את הבעיה שיש לו עם החמץ. עכשיו, אם מדובר כאן ממש בחמץ, אז גם אם הוא לא היה יושב בבית המדרש, הוא לא יכול לבאר את החמץ ביום טוב. אפשר לשרוף חמץ ביום טוב. אז לכן, גם אם הוא לא בבית המדרש, יש לו בעיה לבאר חמץ גמור ביום טוב. אז למה אתה מדבר דווקא על זה שהוא יושב בבית המדרש וזה מונע ממנו לפתור את הבעיה עם החמץ? שמע מינה, אנחנו לומדים מפה שמדובר פה שעדיין העיסה לא החמיצה. ולכן ביום טוב הוא יכול לפתור את הבעיה. מה הוא יעשה? ילך, יאפה את העיסה הזאת. הרי בזמנם התנורים לא היו חשמליים כמו היום. זה היה תנור מאש. אש מותר להבעיר לצורך אוכל ביום טוב. אז הוא יכול לאפות את העיסה הזאת ואז היא לא תחמיץ. אבל מכיוון שהוא יושב לפני רבו, הוא לא יכול ללכת לאפות את העיסה. לכן הוא חייב לבטל את זה בליבו. וזו ההוכחה שלא מדובר פה על חמץ ממש. כי חמץ ממש, גם אם הוא לא היה יושב לפני רבו, הוא לא יכול לבאר עכשיו בפסח עצמו, ביום טוב עצמו, כי ביום טוב אסור לשרוף חמץ. אמר רבא ברב הונא, אמר בשם רב, הפת שיפשה, אדם שמוצא פת מאופשת בתוך תיבה, בתוך ארגז. הוא לא יודע האם זה חמץ או שזה מצה. נצייר, נאמר שהוא מצה, מצה מרובעת, שבמשך השנה יש מצות מרובעות שהן חמץ. ובפסח יש כאלה שאוכלים מצות מרובעות כשרות לפסח. אז הוא לא יודע האם המצה הזאת היא חמץ או שהיא מצה. איך הוא ידע? הרי היא מלאה בעובש. אבל איך הוא ידע אם היא מצה או שהיא חמץ? כיוון שרבתה המצה, אם השתמשו עם הארגז הזה יותר בשביל מצה מאשר עם חמץ, ככה גמרא הבינה עכשיו, מותרת, אז הפת הזאת כנראה שהיא מצה והיא מותרת. שואלת, הגמרא עכשיו מבארת בצורה מפורטת את דברי הברייתא ואת דברי רב, ובהמשך אנחנו בעזרת השם נפרט ונבאר את כל הדברים שנראים פה תמויים. מבררת הגמרא היחידה, באיזה מקרה מדובר? היא למה דידבה דחמץ היא, אם זה ניכר עליו שהוא חמץ, כמו למשל הוא רואה לחמנייה, בזמננו, אולי יש כאלה שמנסים לעשות לחמניות מקמח תפוחי אדמה, אבל הוא רואה שזה לחמנייה חמץ גמור ממש. פיצה, שזה בינתיים לעת עתה, בעת כתיבת השורות עדיין אין פיצה כשרה לפסח. אז אתה רואה מפורש שזה חמץ, אז אם אתה רואה, זה ניכר, כי רבתה מצא מי הווי, מה מועיל זה שהתרבה המצות, שיש פה יותר מצה, שהשתמשו בארגז הזה יותר עם מצות, מציאות שזה חמץ גמור. אלא, ודאי שרב מדבר, דלא ידינן באי חמץ הוא אי מצה הוא. כמו שאמרנו, כנראה מדובר פה על מצה מרובעת, שיכול להיות שהיא חמץ, יכול להיות שהיא קשרה לפסח. אז אם כן, מי איריה כי רבתה מצה? מה צריך להגיע לזה שהשתמשנו עם הארגז הזה יותר למצות כשרות לפסח? אפילו כי לא רבתה מצה, נמי. גם אם השתמשו בארגז הזה בעיקר בשביל חמץ, גם כן יש לי דרך להתיר ולומר שהמצה הזאת היא כשרה לפסח. למה? ניזיל באתר בטרה. נלך אחרי הדבר, מה שהשתמשו בו האחרון. כי הרי בערב פסח הוא בדק את החמץ, הוא כנראה בדק גם בארגז הזה, וכנראה שהוא פינה משם את החמץ, ומה שהוא מצא פה עכשיו, את הפת, זה כנראה מפסח, וזה כנראה מצא. ויש לי ראיה שכשיש לי ספק, האם הפת, מה שאנחנו מדברים, האם היא של חמץ שהכניסו אותה לפני פסח, או שהיא מצה שהכניסו אותה מאוחר יותר בפסח, אני הולך אחרי המאוחר יותר, וכנראה הכניסו את זה עכשיו, וכנראה שזה של פסח, כנראה שזה מצה. מה הראיה לזה? מי לא תנען, לא למדנו משנה מסכת שקלים, אדם שמוצא כסף בירושלים, מצא מאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה. כנראה שהמאות האלה באו לקנות איתם בשר בירושלים. רוב אלה שבאו לירושלים לקנות בשר, הם באו מכל הארץ, הביאו איתם כסף שאיתו אפשר להשתמש רק בירושלים. איזה כסף? כסף שמעשר שני, אחד שיש לו שדה, וצמחה שם תבועה, צריך להפריש מעשרות. אחד מהמעשרות זה מעשר שני, שאותם מפרישים בחלק מהשנים. התורה נותנת אפשרות לאחד שיש לו הרבה תבועה או פירות של מעשר שני, שהוא לא צריך לעלות, מה עושים עם מעשר שני? צריך לאכול את זה, לעלות ולאכול את זה בירושלים. אבל אם יש לו כמות גדולה, שהוא לא יכול לעלות את הכל לירושלים, שמאוד קשה לו, התורה התירה לו לפדות את המעשר שני, את השווי שלו על כסף, ואת הכסף לעלות לירושלים, ושם לקנות עם זה כל מיני מאכלים ומשקעות. לכן, כל הארץ באו יהודים עם כסף של מעשר שני לירושלים, לממש את הזכויות שיש להם עם הכסף הזה, ולקנות עם זה מאכלים משובחים. אז כשאתה רואה כסף לעד סוחרי בהמה, אתה מבין שאנשים לקחו כסף של מעשר שני, בשביל לקנות עם זה בשר. לכן, לעולם זה מאות של מעשר שני. אבל אם הוא מצא מאות בער הבית, שם אנשים לא באים עם כסף של מעשר שני, כי אנשים כבר קנו עם הכסף של מעשר שני בהמות, לפני שהם עלו לער הבית. אז הם כנראה מאות חולין. שם מגיעים בדרך כלל עם כסף שהוא לא, אין בו קדושה. אם מצאו את הכסף בשווקים של ירושלים, מחוץ לחומה של הר הבית, אז תלוי. בשעת הרגל, בזמן אחד השלוש הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, שאז באים אנשים מכל הארץ עם כסף של מעשר שני, אז רוב הכסף בירושלים הוא של מעשר, אז אני תולה גם שהכסף שהוא מצא זה של מעשר שני. אבל אם זה לא בשלוש רגלים, אלא בשאר ימות השנה, שאז כנראה מי שנמצא שם זה אנשים תושבים מקומיים של ירושלים, זה לא דווקא אנשים מכל הארץ שבאים דווקא לממש את הכסף של המעשר שני שלהם. אז תולים שהמאות האלה הם מאות חולין. שאלת השאלה, אם רוב השנה הכסף בירושלים הוא של חולין, אז אולי נאמר שגם ברגלים אנחנו נלך אחרי רוב השנה שהכסף שם הוא חולין. אמר רב שמעיה בר זרע, מה איתה? למה אתה משנה את הדין בשווקי ירושלים בין הרגלים, שאז רוב האנשים באים שם עם כסף של מעשר שני, שאתה אומר שהכסף שנמצא הוא כנראה של מעשר שני, לבין שאר ימות השנה, שאתה אומר שהכסף הוא חולין, כי רוב האנשים שם שמסתובבים עם כסף, הם מסתובבים עם כסף של חולין. הועיל ושוקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. היו מטעטעים ומנקים את השווקים של ירושלים בכל יום, ולכן, אם היה כסף של הרגלים, אז כבר היו מנקים מטעטעים את הרחובות, והיו מוצאים את הכסף הזה. אז עכשיו, כשזה כבר אחרי הרגלים, בשאר ימות השנה, אם אתה מוצא כסף, זה כסף שנפל פה כנראה היום. והיום, אנשים שמסתובבים פה, בדרך כלל מסתובבים עם כסף של חולין. לעומת זאת ברגלים, אולי תגיד פה שזה כסף של חולין משאר ימות השנה. לא, כי הרי מטעטעים כל יום את הרצפה פה. אם היה פה כסף משאר ימות השנה, כבר היו מוצאים את זה. אז הכסף שאתה עכשיו מצאת, זה כסף של רגלים, ורוב הכסף של הרגלים בירושלים, זה של מעשר שני. אלמה, מה אנחנו מוכיחים מהמשנה הזאת בשקלים? אמרינן, כמאי אזלילי, שהראשונים הראשונים כבר הלכו, כבר אין אותם. למה? כי כל יום מנקים את ירושלים. והעני, הכסף שאתה עכשיו מוצא, אחרי נינינו, זה כסף חדש של עכשיו, של הרגל, החנעמי. אותו דבר גם כאן, לעניין הארגז. נעימה, אולי נאמר, כמה אזיל. הלחמים של החמץ, שהשתמשו בארגז הזה עם חמץ לפני פסח, הלחמים האלה כבר הוצאנו אותם. והרי בדקנו את הארגז הזה מחמץ מן הסתם לפני פסח. והיידה, אידנה, אם אתה מוצא פה עכשיו פת, זה פת של עכשיו, פת של מצאו. אז אם כן, בשביל מה הרב אומר שרק אם רבתה מצאה, ואנחנו הבנו שמה הכוונה רבתה מצאה, שהשתמשים מהארגז הזה יותר בפת של מצאה, יותר מאשר בפת של חמץ, רק אז אני הולך אחרי הרוב, אני אומר שהפת הזאת היא של מצאה. גם אם לא ישתמשו עם זה רוב של מצאה, אלא ישתמשו עם זה רוב של חמץ, גם תגיד, ערב פסח הרי ניקינו את כל הבית וגם את הארגז, בדקנו את החמץ בבית וגם בארגז, כנראה שכבר לא היה שם חמץ באותו זמן. עכשיו, הפת שיש כאן זה כנראה פת מעכשיו, פת שהיא של מצא, למה שהיא תהיה אסורה? עונה הגמרא, שאני האחה, פה לעניין פת, זה שונה מהשווקים של ירושלים. די פושה מוכיח ילווה, זה שיש על זה עובש, זה מאופש, מוכיח על זה שזה ימצא פה לפני הרבה זמן, כנראה שזה מלפני פסח, ולכן אנחנו מגדירים את זה כחמץ, אלא אם כן משתמשים בארגז הזה רוב הפעמים עם מצא. שואלת הגמרא, היא פושה מוכיח ילווה? אם אתה מכריע שמן הסתם הפת הזאת היא מלפני פסח כי היא מאופשת, אז למה אנחנו רק אומרים שזה נחשב חמץ, אם משתמשים עם הארגז הזה בעיקר בשביל חמץ, רוב בשביל חמץ? כי רבתה מצא מהווה, ואם משתמשים עם הארגז הזה רוב בשביל מצא, אז מה? אבל אתה רואה פה שהפת הזאת מאופשת, כנראה שהיא מהמיעוט שהשתמשו חמץ לפני פסח ותאסור את זה. מתרצת הגמרא, אמר רבה, לא תימה שרבתה מצא. אל תאמר שרבתה מצא, הכוונה שהשתמשו רוב השימושים באותו ארגז בשביל מצא, אלא אימה שרבו ימי מצא אילויה. דהיינו שעברו הרבה ימים של חג הפסח כבר. ואם כן, יכול להיות שהפת מאופשת והיא מצא, יכול להיות שהיא שמו את המצא הזאת בתחילת פסח, ועברו כמה ימים, עכשיו היא כבר התאפשה. עברו מספיק ימים בפסח שהיא יכולה להתאפש באותם ימים. לכן אני תולה שזה פת של מצה. שואלת הגמרא, הכי פשיטה, ודאי שזה של מצה. גם אם השתמשו רוב עם הארגז הזה בשביל מצה, וגם, זאת אומרת ככה, גם עברו מספיק ימים של פסח שהמצה כבר יכולה להתאפש בכל כך הרבה ימים. וגם לפני פסח הרי בדקנו את כל החמץ, אז כנראה שאם היה פה חמץ כבר היינו מוציאים את זה מפה. אז ברור שאם יש כאן פת, ויכול להיות שזה מצא, ואפילו שזה מאופש, עדיין כבר עבר מספיק ימים של פסח, זה יכול להתאפש כבר בימים האלה, אז ברור שזה של מצא. תרץ את הגמרא לא צריכה, די פושה מרובה, שפת הזאת היא מאוד מלאה עובש, מאוד מאופשת יותר מאשר מה שהייתה צריכה להתאפש מהכמה ימים שעברו מפסח. מה עוד את אימה, הייתי אומר, שאפילו שעברו על כמה ימים שיכולה להתאפש, כיוון די פושה מרובה, איגלי מילטה, דוודאי חמץ מעל יאו. כיוון שזה כל כך מאופש, מתברר שזה מלפני פסח, כנראה שהוא שבדק, לא בדק טוב. כי את המציאות רואה שהפת הזאת היא מאוד מאופשת, כמו שצריכה להיות מלפני יותר זמן מאשר מתחילת פסח. אז כנראה שזה מלפני פסח וזה חמץ. כמה שמה לאן? לכן רב חידש חידוש. כיוון דרבו ימי מצא אילויה. כיוון שכבר עברו מספיק ימים של פסח, שיכול להיות שהמצה הייתה יכולה להתאפש, אפילו אם הניחו אותה פה בתחילת הפסח, אז אמרינה, אם כן אנחנו אומרים, זה שזה יותר מאופש מאשר משהו היה אמור להתאפש, כמה ימים שנמצא פה בארגז, יכול להיות שיש סיבה שגרמה לו לאיפוש מזורז יותר. כי כל יומה ויומה נעמה חמימה אפה, כל יום ויום הוא אפה לחם טרי וחדש, ושדי אילויה, הוא הניח את זה על הפת הזאת שהייתה פה בתחילת הפסח, על המצה הזאת, ומכיוון שכל פעם שמו עליה לחמים טריים, אלה עשו לו אולי איזה מין רטיבות כזאת, או משהו מעין זה, וזה גרם שיתאפש בצורה מזורזת יותר, אבל עדיין אנחנו תולים שהמצה הזאת, שהפת הזאת היא מצה, והיא לא נאסרת משום חמץ. היה פה אבל איזשהו יסוד שהעמדנו, בזה שהולכים תמיד אחרי הסוף. כשאתה בא ואתה כל פעם מנקה ובודק, ואתה עכשיו מצאת פה משהו, אתה תולש את זה מן הסתם מהדברים האחרונים שהיו פה. כמו שדיברנו על שווקי ירושלים, שכמובן שמנקים את השווקים כל הזמן, אם אתה מוצא פה כסף זה כנראה מהיום. או כשאדם בודק חמץ, אם מוצא פת, אז כנראה זה מצא מפסח. שואלת הגמרא, מייזלין הבתר בתרה, וכי תמיד אנחנו הולכים אחרי השימוש האחרון, והתניה. רבי יוסי בר יהודה אומר, תיבה שהשתמשו בה בשביל כסף, גם למאות חולין, כסף רגיל, וגם למאות מעשר שני. עכשיו מצאו פה כסף ומסתפקים האם זה כסף של חולין או כסף של מעשר שני. איך נדע? הולכים לפי הרוב. אם רוב הכסף שהיו פה, שהשתמשו עם הארגז הזה, זה היה כסף של חולין, אז כנראה שגם הכסף הזה הוא של חולין. ואם רוב הכסף שהיו בארגז, היה בארגז הזה, זה של מעשר שני, תולים שהכסף הזה שעכשיו מצאנו זה של מעשר שני. נשאלת השאלה והמי, למה אתה הולך אחרי מה שהרוב, רוב מה שהשתמשנו בארגז? יש לי בשבילך פתרון יותר פשוט. תלך אחרי האחרון. איזה כסף השתמשת לאחרונה בארגז הזה? של חולין? אז כנראה שהכסף שעכשיו מצאת זה של חולין. מתרץ את הגמרא על זה כמה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב נחמן בר יצחק, הכה במאי עסקינן, בהתיבה הזאת שהשתמשו בה, כגון שהשתמשו בה במאות חולין ומאות מעשר, ואינו יודע איזה מהן בסוף. לפעמים הוא משתמש עם הארגז הזה בשביל כסף של רגיל, כסף חולין, לפעמים הוא משתמש עם זה בשביל כסף של מעשר שני, והוא כרגע לא זוכר מה הוא השתמש האחרון. לכן הולכים לפי רוב מה שהוא משתמש, ואם זה חולין, זה מותר. הסבר שני, רב זביד אמר, הוא כן יודע מה הוא השתמש האחרון בארגז הזה, אבל בכל זאת יש לו ספק האם המאות האלה הם של חולין או של מעשר שני, למה? כגון שנשתמשו בציבורין, הרמה אחת של חולין, ציבורין הרמה שנייה של מעשר. בצד אחד של הארגז היה כסף של חולין, בצד אחר היה של מעשר. כיוון שהוא השתמש עם שניהם יחד, גם עם חולין וגם עם מעשר, אני לא יכול ללכת אחרי השימוש האחרון. כנראה שהוא גם לא זוכר באיזה צד הוא שם את החולין ואיזה צד הוא שם את המעשר. אז לכן המאות שהוא מוצא שם הולכים לפי הרוב. אם רוב השימוש שהוא משתמש בארגז זה בשביל חולין, הוא יכול לתלות שהכסף הזה הוא חולין. רב פאפה אמר, תירוץ שלישי, כגון דהשתכח בגומה, מוצאים את המטבע באיזשהו גומה בתיבה. פה אני לא יכול לומר שכנראה המטבע הזה זה מהכסף האחרון שהשתמשו פה בארגז, כי יכול להיות שזה מלפני כן, רק שרוקנו את הארגז לא שמו לב למטבע הזה. כיוון שיש לי ספק האם זה של מעשר או של חולין, אני הולך אחרי רוב מה שמשתמשים בארגז, ואם משתמשים רוב חולין אז זה נחשב חולין. אמר רב יהודה, הבודק חמץ צריך שיברך ברכה. פעם ערב פסח, ערב ליל י' בניסן, מדליק את הנר של הבדיקת חמץ עם הנוצה, הקף מעץ, ומברך ברכה. מהי ברכה? איזה ברכה הוא יברך? אז הגמרא מביאה על זה שתי דעות. רב פאפי אמר משמי דרבה, שהוא מברך ברוך, אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לבאר חמץ. רב פאפה אמר משמי דרבה, החתימה של הברכה צריכה להיות על ביאור חמץ. והגמרא מבארת, בלבאר, אם האדם יברך לבאר חמץ, זה ודאי נוסח שמתאים למה שהוא עכשיו הולך לעשות. כולה אלמה לא פליגי, זה ודאי לאבא משמע. זה משמע לשון לאבא, שעכשיו הוא הולך לבאר, הוא הולך לבדוק את החמץ, ואת החמץ שהוא ימצא, הוא הולך לבאר. ומכיוון שמברכים את הברכה לפני בדיקת חמץ, אז הברכה הזאת ודאי מתאימה ויכולה להיות ראויה. כי פליגי, כל הוויכוח בין רב פאפי לבין רב פאפה, בנוסח של על ביאור חמץ, האם זה גם משמע לשון עתיד? מר סבר, דעתו של רב פאפי, שמעיקר המשמע, זה כוונה על הביאור שביארתי כבר, אז אתה לא יכול לברך את הברכה הזאת לפני בדיקת חמץ, כי עדיין לא ביארת. לעומת זאת, ומר סבר, רב פאפה סובר, גם הלשון של על ביאור חמץ, לאבא משמע, לכן אתה יכול לברך על ביאור חמץ. שואלת הגמרא, מי טבעי, אדם שבא לעשות ברית מילה, מועל, איזה ברכה הוא מברך? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לא למול, על המילה. אתה מברך את הברכה לפני שהוא מה לו אחרי, לפני, אז אתה רואה שעל המילה יכול להיות גם על האבא. אז קשה על רב פאפי שאמר שעל ביאור, ואותו דבר גם על המילה, זה הלשון עבר. מתרץ את הגמרא, נכון, באמת על ביאור או על המילה זה לשון עבר, אבל אין פה ברירה. בברית מילה חייבים לברך על המילה, למה? כי היכי נעימה, איך אתה רוצה שיברך? נעימה אשר קידשו על מצוותה וציוונו למול, לא חייב להיות. מה, כל אחד שעוסק במצוות ברית מילה, יש עליו חוב למול? לא, אפשר להביא מועל אחר? לא סגיה דלאו אי הוא מעיל, וכי לא יכול להיות שהמועל הזה לא ימול, אלא יקרא לחבר מועל אחר? לא הוא חייב. שאלת הגמרא, טוב, אם המועל הוא באמת אדם שהוא לא אבי הבן, אתה צודק שהוא לא חייב במילת אותו בן. אבל אם זה אבי הבן, הוא הרי ודאי מחויב למול את בנו. אז מה יקל למימר? למה שיברך על המילה שיברך למול? שזה יותר לשון מתאימה, כי זה לשון עתיד, לפי דעתו של רב פאפי. עונה הגמרא אינה חינמי, באמת לפי דעתו של רב פאפי יכול לברך באמת, אם זה אבי הבן, יברך למול. אנחנו מברכים על המילה. כן, אנחנו פוסקים כמו דעתו של רב פאפה, שכמו גם לגבי ביור חמץ, על ביור חמץ, שזה לשון עתיד. שואלת הגמרא קושיה נוספת על רב פאפי, שאומר שעל ביור זה לשון עבר. מי טבעי, אדם שבא לשחוט, איזה ברכה הוא מברך? ברוך אתה השם, כן מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על השחיטה. למה על השחיטה? אתה שחטת כבר? לא, אתה בא לשחוט עכשיו. אז תברך לשחוט. עונה הגמרא, גם פה אני לא יכול לברך לשחוט. אתם נמי, איכי נעימה. מה, נעימה לשחוט? אי אפשר. כי לשחוט הכוונה שהוא חייב לשחוט. ציוונו לשחוט. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך שאתה חייב לשחוט. לא סגיה דלאו יהיו שחט? מה, הוא חייב לשחוט? מה פתאום? אם הוא לא רוצה לאכול בשר, לא צריך לשחוט. אדם רוצה לאכול בשר, הוא חייב בשחיטה. שואלת הגמרא, טוב, זה כשהוא שוחט בהמה של חולין, אתה צודק, שהוא לא חייב. אבל אם הוא שוחט קורבן פסח או קורבן אחר שהוא כן חייב לשחוט, פסח וקודשים, פסוק אומר ושמח ידו ושחט, שאם הבעלים יכולים, יש עליהם מצווה מיוחדת לשחוט, מה יקלה ממר? למה שאם הבעלים שוחט לא יברך לשחוט? עונה הגמרא, באמת לפי דעתו של רב פאפי, אין הכי נמי, יכול להיות שבאמת אם הבעלים הולך לשחוט את הקורבן של עצמו, הוא יברך לשחוט וציוונו לשחוט. שואלת הגמרא קושייה נוספת על רב פאפי, מי טבעי, העושה לולב לעצמו, אדם שלוקח לולב, הדסים, ערבות, עוגד אותם יחד לעצמו, מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בזמננו מברכים את הברכה הזאת מתי שבאים ליטול את הלולב. נטלו לצאת בו, כשהוא בא לצאת ידי חובה עם הלולב, איזה ברכה הוא אומר? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לא ליטול לולב, אלא על נטילת לולב. אתה רואה מפה שזה לשון הבא? להבא, אז קשה על רב פאפי שאמר שזה לשון עבר. עונה הגמרא, שאני האטם, רב פאפי יענה, שם לגבי נטילת לולב זה שונה, כי זה באמת ברכה, לשון עבר. דבעיד נדע אגביה נפק בה, ברגע שאדם מגביה את הלולב, הוא כבר יצא ידי חובה. שכאלה שחושבים שבשביל לקיים מצוות ארבעת מינים, הם צריכים לנענע את ארבעת מינים לכל הצדדים. זה שמנענעים את ארבעת מינים לכל הצדדים, זה לידור מצווה, זה שירי מצווה, יש בזה מעלה עצומה ונשגבה. חכמינו אומרים במסכת סוכה שהם מעכבים את הפורענות על ידי זה. אבל עיקר המצווה זה עצם ההגבהה של ארבעת מינים, בלי לנענע בכלל. כבר הוא יצא ידי חובה, ולכן היום מה שאנחנו עושים, כשבאים לעשות, לברך על ארבעת מינים, אז יש בזה כמה מנהגים, אבל אחד מהמנהגים שהופכים את האתרוג, שהוא לא יהיה דרך גדילתו. שהפיתם יהיה לכיוון מטה. ואז כשאתה מגביה אותו לא יצאת ידי חובה, אתה מברך, ואז אתה הופך את האתרוג שהפיתם כיוון מעלה, וככה אתה יכול, ואז אחרי הברכה אתה יוצא בזה ידי חובה. אבל בכל אופן, כנראה גם כאן, לפי דעתו של רב פאפי, שסובר שעל נטילת לולב, זה הכוונה לשון עבר, אז הוא סובר שכן, אתם מגיעים את כל ארבעת מינים, ואז אתה מברך על נטילת לולב, לשון עבר. שואלת הגמרא, אי הכי, אם זה נכון שהוא מברך אחרי שהוא יצא ידי חובה, אז לצאת בו? כתוב פה, נטלו לצאת בו, זה נראה שהוא בעתיד הולך לצאת בו, ואם זה נכון שבעצם הגבעת הלולב הוא כבר יצא בו, אז יצא בו מבעלה, אבל הייתה צריכה לומר, שאדם שלקח לולב ויצא בו, מברך על נטילת לולב. עונה הגמרא, נכון, אין הכי נמי. באמת זה מה שהיה צריך לכתוב, יצא בו. אז למה כתוב לצאת בו? בגלל שבהמשך הברייתא רוצים לכתוב לשון עתיד, לכן גם פה כתובים לשון עתיד. משום דקבאי למתנשא איפה. כיוון שבהמשך הברייתא רצה לכתוב, שאדם בא להישב בסוכה, מברך להישב בסוכה, ששם זה לשון עתיד, תנא רישא נמי, לצאת בו, שהוא לוקח את הלולב כדי לצאת בו בעתיד. אבל באמת הוא מברך על מה שהוא כבר יצא, ולכן הוא מברך לשון עבר. איפה מצאנו שבסייפה זה לשון, לשון עתיד? דקטני סייפה. העושה סוכה לעצמו, אז כשהוא מסיים לבנות את הסוכה, הוא אומר, ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עוד פעם, את הלולב אנחנו מברכים שהחיינו בשעת נטילת לולב ביום הראשון. בסוכה אנחנו מברכים שהחיינו רק מתי שאנחנו באים לשבת בסוכה, בלילה הראשון. בכל אופן, נכנס לשב בה לקיים את המצווה בחג הסוכות. הוא אומר, ברוך אשר קדישון מצוותיו וציוונו, להישב בסוכה. וכאן מדובר שהוא בא בעתיד לשבת בסוכה. לכן, כיוון שרצינו לדבר על זה שהוא הולך לקיים מצווה בעתיד, אז לכן גם לגבי לולב כתוב לצאת בלולב. אבל באמת מדבר שהוא כבר יצא ידי חובת לולב, לכן כתוב על נטילת לולב, לפי דעתו של רב פאפי. אבל באמת, כשרוצים לברך לשון עתיד, לפי דעתו צריך לברך לשון הבא, לפי דעתו צריך לברך לבאר חמץ. אבל הלכה למעשה, אנחנו לא פוסקים כמו רב פאפי, אלא והלכתה כמו דעתו של רב פאפה, שכן מברכים על ביאור חמץ, וזה כן משמע לשון עתיד. אומרת הגמרא, רגע, מה הבעיה לברך על ביאור חמץ לפי דעתו של רב פאפי? כי זה לשון עבר? נו בסדר, אז תברך אחרי שאתה מסיים לבאר את החמץ, תברך את הברכה הזאת. מי אמר שחייבים לברך לפני? מי אמר שמצוות מילה צריך לברך לפני המילה? כל המצוות שרשמנו פה, הכל מברכים לפני. דיכולה אלמא מיה, מעיקר הבינה לבירוכי. כולם מודיעים על כל פנים שלפני קיום המצווה מברכים. מנהלן, מאיפה המקור לזה? דאמר רב יהודה אמר שמואל, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם, לפני עשייתם. מהי משמע דאי עובר לשנדה קדומי הוא? איפה מצאנו בתנ״ך שעובר זה הכוונה לפני? אמר רב נחמן בר יצחק, דאמר קרא, פסוק אומר שכשמת אבשלום בנו של דוד המלך, שתמיד שרדף את דוד המלך לפני פטירתו הרבה, רוצה להרוג את דוד המלך, וירץ אחימץ, כדי לבשר לדוד המלך שאבשלום מת, דרך הכיכר, ויעבור את הקושי, הוא יקדים את הקושי. רואים פה שויעבור זה לשון יקדים. זה מקור אחד. מקור שני, אביי אמר מהכה, כשיעקב אבינו הלך להיפגש עם עשיו בפרשת וישלח, הפסוק אומר, והוא עובר לפניהם, הקדים להגיע אל עשיו לפני האימהות ולפני הבנים שלו. מקור שלישי, שעובר הכוונה לפני, והיא בהתאם המאחה. פסוק אומר, ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. בכל אופן, מלכם עבר לפניהם. רואים פה שויעבור זה לשון לפני. כל המצוות מברכים לפני. ברב אמרי, תלמידי רב אמרו, שיש שני מקרים יוצאים מן הכלל. חוץ מן התבילה או תקיעת שופר, שעליהם מברכים אחרי. אנחנו יודעים שתקיעת שופר מברכים לפני, הגמרא באמת חוזרת מזה, שזה רק תבילה. מברכים אחרי. שואלת הגמרא, בשלמה תבילה, אני מבין למה מברכים אחרי התבילה. כי אדם שהוא תמה, יש תומות שאדם לא יכול לברך ברכה כשהוא תמה, כמו תומת קרי. תוספות מביא שזה גר שבא להתגייר, אז לפני שהוא מתגייר הוא לא יכול לברך על התבילה. אז מובן, למה הוא מברך אחרי? כי לפני התבילה, הקטה גברה לא חזי, הוא עדיין לא ראוי לברכה. אלא מצוות שופר, מה היא תמה? למה אתה צריך לברך עליה אחרי? תברך עליה לפני. וכי תימה משום דילמה מקלקל התקיעה? למה הוא מברך את הברכה על התקיעה אחרי? כי הוא רוצה להיות בטוח שהוא באמת תקע כמו שצריך, כדי שהברכה שלו לא תהיה ברכה לבטלה. אולי הוא יברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. קדשנו מצוותיו וציוונו על תקיעת שופר, הוא ינסה לתקוע וזה לא יעבוד. אז מה, הוא בירך סתם ברכה לבטלה? בשביל זה הוא מברך אחרי זה אולי, כדי שאחרי שהוא ידע שהוא באמת תקע, אז הוא מברך. אז יהיה אחי אפילו שחיטה ומילה נמי. אם אתה חושב שאולי לא תצליח, אז גם כשאדם בא לשחוט, שלא יברך לפני השחיטה, כי אולי הוא ינבל את השחיטה הזאת, אולי הוא לא ישחט טוב. גם לגבי מילה, מי אמר שהוא יצליח לעשות את הברית מילה כמו שצריך, אז אולי שלא יברך. אלא, אמר רב חסדא, נכון? באמת, לפני תקיעת שופר מברכים, לא אחרי. ומה שכתוב, שכל המצוות מברכים לפני חוץ זה רק חוץ מדבר אחד, חוץ מן הטבילה בלבד התמר. תניא נמי אחי, באמת כתוב לגבי טבילה שמברכים אחרי הטבילה, טבל ועלה בעלייתו מהטבילה, הוא אומר, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על הטבילה. כמובן שהיום בזמננו לא מברכים על טבילת קרי, אבל על גרים, לפי מה שידוע, כן מברכים את הברכה הזו. בשנה למדנו שכשבאים לבדוק את החמץ, עם מה בודקים? לאור הנר וכולי, שואלת הגמרא, מנין מילי, איפה מצאנו סמך לתקנת חכמים מהפסוק, איפה מצאנו סמך לתקנת חכמים לבדוק את החמץ על ידי נר מפסוק? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, למדנו את זה בגזירה שווה, שרשרת כזאת. מציאה ממציאה, מציאה מחיפוש, וחיפוש וחיפוש, מחיפוש וחיפוש מנרות, ונרות מנר. מה זה? אז הגמרא מבארת אחד לאחד. מציאה ממציאה, זו הגזרה שווה הראשונה. כתיב האחה, לגבי חמץ בפסח, כתוב שבעת ימים של חג הפסח, שאור לא יימצא. כתוב לשון מציאה, לא יימצא בבתיכם. עכשיו, כשחיפשו את הגביע, שבאו אחרי יוסף שם למצרים, כשיוסף היה משנה למלך, כתוב שחיפשו את הגביע אצל בנימין. כתוב שם גם כן לשון מציאה. אבל שם כתוב גם לשון חיפוש. אז יש גזרה שווה שם בין מציאה לחיפוש. כתוב ויחפש, בגדול החל ובקטון קילה, וימצא. אז כתוב פה מציאה, אז קודם כל יש פה גזרה שווה, לא יימצא בבתיכם. אז איך לא יימצא? ממה שכתוב, וימצא הגביע באמתחת בנימין. ואצל וימצא הגביע באמתחת בנימין, איך מצאת? כתוב לפני כן, ויחפש. בוודאי, על ידי שהוא חיפש. אז אם כן, לומדים מציאה מחיפוש דידי. זה שכתוב באותו פסוק, וימצא, לפני כן כתוב, ויחפש. אז לומדים קודם כל, אז לומדים אם כן, שלגבי המציאה שכתוב בעניין חמץ, אור לא ימצא בבתיכם, צריך לחפש. עכשיו, לומדים גזרה שווה, חיפוש מחיפוש, חיפוש עכשיו מנרות. דכתיב, בעת ההיא, אחפש, כתוב פה לשון חיפוש, את ירושלים בנרות, אז רואים פה שאיך מחפשים על ידי נר, ונרות מנר. לא דווקא כמה נרות, אלא אפילו נר אחד אפשר. דכתיב, נר השם נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן. אז לומדים מפה שאיך מוצאים את החמץ, על ידי שמחפשים עם נר. תנא דבי רבי ישמעאל, לילי 14, בודקים את החמץ לאור הנר, אף על פי שאין ראיה ברורה לדבר, בכל זאת יש אסמכתא, זכר לדבר, שנאמר, שבעת ימים שאור לא יימצא. אז כתוב פה לשון מציאה, ואומר, ויחפש בגדול, החל ובקטון קילה, ויימצא. ובפסוק הזה, ויימצא, כתוב לפני כן, ויחפש. אז זאת אומרת שבשביל לחפש, בשביל למצוא צריך לחפש. אז לומדים מחיפוש מקום אחר, איך מחפשים? ואומר, בעת ההיא אחפש את ירושלים, איך? בנרות. ואומר, לאו דווקא בנרות, אלא נר השם נשמת אדם, חופש, אפשר לחפש גם עם נר אחד. שואלת הגמרא, מהי ואומר? אם כתוב, אחפש את ירושלים בנרות, אני כבר רואה שחיפוש עושים על ידי נר, למה צריכים לכתוב עוד פעם נר השם נשמת אדם? עונה הגמרא, חוץ מזה שאפשר לבאר שאפילו עם נר אחד מספיק, בכל זאת, נרות, יכול להיות שמספיק נר אחד. אומרת הגמרא, כן, אבל זה שכתוב, אחפש את ירושלים בנרות, אולי מתכוונים לומר שלא רוצים חיפוש יסודי. מה יחפשו? את האבונות של ירושלים. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לא למצוא כל כך אבונות, לכן הוא בודק עם נר שהאור של הנר הוא לא כזה גדול, כדי לא למצוא כל כך הרבה עבירות. חיתה מה, היי בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות, כולה היא. הכוונה שמקילים על ירושלים כדי לא למצוא כל כך אבונות. כמה רחמנה, הקדוש ברוך הוא הרחמן אומר לעם ישראל, לא בדיקנה לה בירושלים בנאורה דאבוקה. אני לא הולך לבדוק את העבירות של בני ירושלים עם אור של אבוקה, אור גדול. דנפיש נאורה טובה, כי אז האור יהיה מאוד מאוד חזק ונמצא מדי הרבה עבירות, לא רוצה. אלא אולי נבדוק בנאורה דשרגה, באור קטן של נר, דזוטר, נאורה תפי, שהאור שלו הוא קטן יותר, דאבון רבה, אבונות הגדולים, משתכח אני אמצא, אבל ואבון זוטר לא משתכח, את האבונות הקטנים אני לא אמצא. אבל מי אמר שבדיקת חמץ, שאנחנו כן רוצים למצוא כל חמץ, יספיק לנו נר, אולי נצטרך אבוקה. לכן תשמע נר השם, נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן, שעם הנר הזה אפשר למצוא גם דברים מאוד מאוד שימצאים בעומק. אז אם כן, אפשר לבדוק את החמץ לאור הנר. תנו רבנן, הם בודקים את החמץ לא לאור החמה, שמש, ולא לאור הלבנה, ירח, ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר. למה דווקא לאור הנר? מפני שאור הנר יפה לבדיקה. בודקים איתו טוב, אפשר להכניס אותו לחורים ולסדקים, האור הולך לפני, וזה לא בוער כל כך אש גדולה, שאדם מפחד, אולי זה יבעיר חלילה ויסרוף לו דברים, וכן, זה לא קופץ, נר זה נוח לבדוק איתו, כמו שהגמרא מבארת בהמשך הדף. ואף על פי שאין ראיה לדבר שצריך לבדוק דווקא בנר, זכר לדבר, שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא, כתוב לשון מציאה, לא יימצא בבתיכם. ואיך מוצאים, ואומר ויחפש, בגדול החל ובקטון קילה, ויימצא, ואיך הוא נמצא על ידי ויחפש, שכתוב בתחילת הפסוק. ואיך מחפשים, ואומר, בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות. ואולי החיפוש בנרות זה בשביל לא למצוא עבירות גדולים, אבל אולי זה לא בדיקה יסודית. ואומר, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, שהבדיקה על ידי נר היא בדיקה מאוד יסודית, ואפשר לעשות עם זה בדיקת חמץ. בברייתא למדנו, לא בודקים לאור חמה, לאור השמש. שואלת הגמרא, היי אור החמה, איך היא דמי? איפה לא בודקים באור השמש? הנה אמא בחצר ששמה יש אור של שמש. האמה רבה, חצר אינה צריכה בכלל בדיקה. למה? מה היה זאת? אתה בדקת, לא היה חמץ. רגע אחרי שאתה נכנס הביתה, מגיע עורב, בפה שלו יש חמץ, זורק את זה לתוך החצר, פני שהעורבים מצויים שם. אלא, וכן, הסבר נוסף, גם אם אתה לא תבדוק את החמץ, וישאר חמץ בחצר, יגיעו עורבים ויאכלו את החמץ, אז לא יישאר מהחמץ הזה. אז איפה את לא בודקים לאור החמה? אלא נעמיד באכסדרה. חדר שיש לו רק שלוש מחיצות, והמחיצה הרביעית פתוחה, ששם נכנס אור של השמש. שאלת השאלה מה, שם באמת לא בודקים לאור השמש? ואמר רבה אכסדרה, לאורה נבדקת. כן אפשר לבדוק לאור השמש את האכסדרה? אז לא צריך לבדוק אותה דווקא בלילה, לאור הנר אפשר לבדוק אותה ביום. אלא אומרת הגמרא, על מה נאמר שלא בודקים לאור החמה? לא צריכה לערובה בחדר, שנכנס אור של השמש דרך חלון שנמצא בגג, חלון של ערובה, ואפילו שנכנס אור של השמש דרך ערובה, אי אפשר לבדוק את החדר מהאור של השמש. שואלת הגמרא ודאיך, איזה מקום בחדר אתה לא יכול לבדוק דרך האור של השמש שנכנס מהערובה? היא לבעד הערובה, היא ממש כנגד הערובה למטה על הרצפה. היינו אכסדרה? מה זה שונה מאכסדרה? כמו שבאכסדרה יש אור חזק של השמש שאתה יכול לבדוק לאור השמש, אז גם פה יהיה מותר. אלא איפה אסור לבדוק לאור השמש? לצדדים. לצדדים של החדר, אפילו שהאור של השמש מגיע גם לשם, אסור לבדוק לאור השמש, כי האור של השמש שם הוא לא כזה חזק. עד כאן דף זין.